חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הטוב. תודה מקרב לב לחבר הכנסת הרב ישראל אייכלר על דברי הבלע, שטופי ההבל, שנאה ורעות רוח. לא בגלל עצם תוכנם, אלא בגלל העיתוי והכנות שבדברים. הרי אנחנו בעיצומו של קרב היסטורי על דמותה של הארץ הזאת. אייכלר הופיע כמו תגבורת של הרגע האחרון או מלאך משמיים. כדי לקרוע את המסכה מעל פניה הכאורים של הקואליציה הזו, לחשוף את פרצופם האמיתי של שותפיו החשובים ביותר של נתניהו, ולהוכיח לנו שוב על מה הולכים המשאבים, הכסף והאנרגיה שלנו בארץ הזו. הרי אנחנו בסוף מממנים את האירוע הזה. דבריו של אייכלר מוכיחים לא רק בורות משוואת וצרות אופקים מחרידה. דבריו הם אנטישמיות של ממש, ומי שמכיר אותי יודע שאני לא ממהר להשתמש במונח הזה. אבל מי שמחרף ומגדף יהודים חילונים או רחמנה ליצלן יהודים ציונים, אחרי שאלה הקימו לו כאן מדינה, סידרו לו כאן צבא שהוא לא מתגייס אליו וכלכלה איתנה שהוא כמעט לא תורם לה, צריכים לשמוע אחר כך איזה צוררים הם ואיזה אסון הם ואיזה חוטאים הם ואיזה מזל שאייכלר מתפלל עבורם והקדוש ברוך הוא מסדר להם ניסי ניסים, אני מצטט. מה אני אגיד לכם, אייכלר הזה הוא מתנה שלא ציפינו לה ערב ראש השנה. אז בכל זאת שתהיה שנה טובה לכולנו.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. תגידו, מה יש לכם עם הנאצים? במקום להגיד נורא, אתם אומרים נאצים. אתם מוגבלים? מטומטמים? מכחישי שואה? הדבר הנורא ביותר בהיסטוריה הכתובה של האנושות, רצח העם היהודי בהשמדה מתועסת מתוצרת הגרמנים ועוזריהם, הפך לסתם עוד גידוף. המנובלים והנבלות הללו, מימין ומשמאל, החרדים שצועקים נאצים על שוטרים, וחבר הכנסת אייכלר שמאשים את הציונים בשיתוף פעולה עם הנאצים, היו מנהיגים יהודים ציונים שעשו זאת, קסטנר כמשל, אבל הציונות? והרי מנהיגי החרדים שנלחמו בשצף קצף בהרצל תרמו להישארותם בגלות של מיליונים שהושמדו בידי הגרמנים. הם, גם הם, נושאים אשם תורם בהשמדה גדול יותר ממה שעשה איזה יודנרט מנובל. והמנובלת שקמה ברסלר, שעזה לחנות נאצים את מציעי הרפורמה המשפטית, היא התנצלה, נכון, אבל לא כי לא התכוונה באמת, אלא כי הבינה שהיא גרמה נזק למחאה, אז היא זזה טיפה אחורה. יש ביד ושם תמונה גדולה מראשית שנות ה-30, שוטרים גרמנים משפילים יהודי וגוזזים את זקנו ופאותיו, וסביב עומד קהל וצוחק, או מפהק באדישות. והם, ההמון שמסביב, של סתם גרמנים, הם שאפשרו את ההשמטה. כשברסלר פלטה את התינופת מפיה נשמעו מחיאות כפיים בקהל, והרי בשבילם היא עשתה זאת. אלה שמחאו לה כפיים בנהלל מתאבים ממש כמוה. שלשום מפיץ מישהו תמונה של אלוף פיקוד מרכז יהודה פוקס כהיטלר. כמו אז כשהשבק ניק אבישי רביב הפיק תמונה של רבין כנאצי, גם הפעם הסתבר לשמחתי כי לא מדובר באיש ימים נובל, הפעם זו הייתה פרובוקציה מתוצרת איראן. הלוואי ויכולתי לקוות שגם ברסלר היא אבטר איראני. אבל היא לא, היא מנובלת משלנו. ועד שלא יקומו כל חסידיה ויוקיעו וירחיקו אותם מלעמוד בראשם, הקלון שלה ידבק בהם.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ואריאל דד.
שלום לך. כשהתחלת, שלום וברכה, הייתי בטוח שאני אגיד לך בסוף השוטר שהנה זה מקרה נדיר שאני חותם על כל מילה, אבל לאט לאט הבנתי שבקסות עמדתך בנושא הנאצי, ואני לא רק שותף לעמדה הזו, אני אפילו מביע אותה הרבה מאוד שנים לפני כולם, שאסור בכלל להזכיר את המונח הזה בהקשר של כלום, חוץ משואת היהודים במלחמת העולם השנייה, אז הבנתי שבעצם הכל זה כסות כדי לגדף את שקמה ברסלר. אז כי אני לא שמעתי אותך בכל הפעמים,
אריה. אני לא גידפתי את שקמה ברסלר עד שלא הרעתי.
גידפת, אבל זה זכותך, הכל בסדר.
לא, מילה אחת, שמעת פעם אותי אומר מילה נגד שקמה ברסלר עד שהיא אמרה נאצים?
אין לי, אין לי ארכיון שלך, בית, גם אם היית אומר זה בסדר, אבל הייתי לוקח את זה, קודם כל אני חושב, אני אמרתי, לא, בזמן אמת לא הייתי פה, אבל אמירה אומללה, וטוב שהיא מיד תקנה וגם התנצלה. היא לא התכוונה אגב למציעי הרפורמה, אם אני מבין נכון את השפה של המחאה, ואני מבין כי אני משם, היא התכוונה יותר לנושא לנושא של בן גביר וסמוטריץ' בהקשרים האלה. לא חשוב למה היא התכוונה, זה רע מאוד, אבל אתה יודע, יש אחד שאפילו יש לו יותר עוקבים מלשקמה ברסלר, וזה הבן של ראש הממשלה נתניהו, והוא לפחות 5 פעמים בשנתיים האחרונות, החולצות החומות ופלוגות השר וה-SA וה-S אימא שלי. אז זה בסדר, ברגע שהתמקדת בשקמה
אני לא קורא אותו,
קצת אותי.
אבל אם הוא אמר ככה מנובל,
מה זה? זה מרוח על הכל, אבל בגלל גדול, אתה יודע מה? בוא, אנחנו לקראת ראש השנה, אז בוא נסתכל על המחצית המלאה של הכוס. תפסיקו עם זה. בדיוק מה שארי אמר. אתם דפוקים? אתם דבילים?
אין.
מה קרה לכם?
לא, כאילו, אין השוואות אחרות, אין מילות גנאי אחרות.
מה שלא נחשוב פה אחד על השני, אין פה נאצים. תודה רבה. אתה רוצה לעשות תוכנית אחרי החדשות?
אחרי החדשות תעשה תוכנית.
בסדר.
עכשיו, 17:00 עם בן כספית ואריאל דד.
אורחים ומפיקים אסף נבו ואפרת קורמן, אחראי על השידור שקד וולפין, ואנחנו נתחיל כי השעות האלה הן... קודם כל, אתה בטח מסכים איתי, כבר שום דבר כבר לא יכול להיות דרמטי. המילה דרמטי פשטה רגל,
לא,
נכון?
לא, הדרמה היא, גם כשאומרים דרמה, מחר בית המשפט, מחר אין דרמה. כל אחד מהצדים יגיד את מה שמצופה בדיוק. ממנו. הדרמה תהיה בהחלטה.
יותר מזה, גם החלטה, זה 15 שופטים, הם, מה שעושים זה, גם מעבירים זה לזה את מה שהם, זה לוקח זמן, אבל בסדר, רוצים דרמה שתהיה דרמה, אז בוא נגיד שלום לחבר הכנסת עמית הלוי, הליכוד, שלום.
שלום,
שלום
אז הדרמה בכל זאת, אם אנחנו רוצים דרמה, זה שנתניהו, וזה מתפרסם לאורך כל היום, גם אצלי בטוויטר ובמקומות רבים אחרים, בעצם מנסה ברגע האחרון, כרגיל, להשיג סוג של הסכמה עם בני גנץ ובאישור או הסכמת הנשיא. זה התחיל מזה שהוא אמור היה להציג מתווה חד צדדי, כנראה תפס מזה רגליים קרות. זה נמשך בזה שעכשיו הוא רוצה, הוא יציר, אבל הוא רוצה שגנץ יתמוך. גנץ מצידו כבר אמר שהודיע שהוא לא יתמוך בשום דבר שלא יהיה רציני, ומה שמעניין זה שאיתמר בן גביר כבר הודיע שהוא מתנגד, ונתניהו כבר ענה לו שאם תושג הסכמה אף אחד לא ימנע את מימושה, נהיה לי כאב ראש. מה אתה אומר?
אני אומר שקודם כל הדרמה היא כן מחר, כיוון שאנחנו נקום בבוקר ליום שבו יתברר לכולנו, גם לכם, שיש פרלמנט מכונן, לא רק מחוקק במדינת ישראל, והוא מונה 15 אנשים, הם יכולים לשנות חוקה במדינת ישראל לשיטתם, אחרי שהם קראו לחוקי יסוד חוקה במשך 30 שנה. אני חושב שזה אירוע מכונן, בן ואריה, מכונן ממש. לא שלא דנו בשלוש שנים האחרונות, כבר היה לפני כן לצערנו, אבל אם יחצה הקו הזה בסופו של דבר, יחליטו אנשים עליונים ככל שיהיו בעיני עצמם, הם לא עליונים על החוק. אתה יודע, עליון זה יש בית משפט שלום, מחוזי, יש עליון, זה לא עליון על החוק.
טוב, אז אנחנו חולקים על זה, אבל אתה לא עונה לשאלה.
הוויכוח הוא לא סמנטי אם תהיה דרמה
מחר. הדרמה האמיתית היא לא נתניהו. זאת הדרמה האמיתית, וזו דרמה, שאגב היא הולכת ומחריפה, כי הפרק הבא בדרמה הזאת, היא שבסוף החודש הולכים לדון על נבצרות, כלומר הולכים לדון על ביטול הבחירות דה פקטו בישראל. אני לא רוצה לחיות בחברה כזאת, שבה אנשים זורקים לפח.
ולשאלתי, חבר הכנסת הלוי.
ולשאלתך, אני חושב שנתניהו מתחילת הדרך, וגם זה צעד אחר צעד, מוכן במסירות נפש, ובמסירות נפש גם פוליטית. לומר, אני רוצה הסכמה רחבה. ואמרנו את זה מהרגע הראשון, אני אומר, נתניהו פועל בעניין הזה כל הזמן. לצערי הרב, כמו שאתה אמרת, בני גנץ, מגמגם בהקשר הזה, לא יודע, אדם שנכנס לחדר עם אבו מאזן, מה מפריע לו להיכנס לחדר עם יריב לוין? הוא רוצה לומר שלא מקובל עליו.
למה? כולם היו בחדרים, היו דיונים בבית הנשיא הרבה מאוד זמן. ואולי הוא נכנס לחדר עם אבו מאזן, אבל הוא לא מנהל תהליך מדיני של שלושה מפגשים כבר שנקרא תהליך שרם עם הרשות הפלסטינית בחסות ארצות הברית, עם הודעות מפרוטות לעיתונות אחרי כל מפגש, אבל זה השוליים. אתה לא מפספס הזדמנות לעקוץ.
זה לא היה דיון אבל מדיני, זה היה דיון על אדם שמוכן לדבר עם אבו מאזן. אתה אומר שיש גם אחרים, בסדר גמור.
אתם מדברים עם הרשות הפלסטינית בצורה יותר הרבה, ושעוד לא דיברנו על מה אתם הולכים לתת להם בשביל הנורמליזציה עם סעודיה. אגב, אני תומך בזה.
אני מוכן להתייחס לזה, אבל לא נראה לי זה הדיון עכשיו.
כי אתה לא נראה לשאלות, אריה דורך.
אבל הדיון הוא למה בני לא נכנס לחדר. מה מפריע לבני להיכנס לחדר?
אני לא יודע למה בני לא נכנס לחדר, אולי הוא לא סומך על נתניהו, אבל תעזוב כרגע. אני מבין למה נתניהו רוצה הסכמה רחבה. יש בזה היגיון. תסביר לי את ההיגיון בוויתור חד צדדי.
שמע, קודם כל, המושג חד צדדי הוא לא במקום. יש פה 64 צדדים ו-64 עצרות, וככה זה בדמוקרטיה של רוב המיעוט. אנחנו כן רוצים להגיע למצב שבו השינויים הללו, ייתכן שיקחו עוד זמן לעשות את השינויים כפי שצריכים להיות בדמוקרטיה קלאסית וכפי שצריכים להיות בישראל, ייתכן שיקחו עוד זמן. אנחנו גם חיים במציאות הנוכחית, מבינים בדיוק במוקדי כוח, הרי אנחנו עושים את הדבר הזה לטובת המדינה, כי אנחנו חושבים שזו טובת המדינה, יותר איזון בין רשויות. ואנחנו רואים אחים שלנו, כמו אגב הסופרים אתמול או היום, שולחים לביידן, אל תיפגש עם נתניהו. לאיפה הגענו, בן ואריה? מה זה? לומר שהוא פשיסט? על מה? על זה שפה מפגינים אשכם וערב שלא
לומר חוצים? מה התועלת בחד צדדי? הבנתי ש... תאמין לי שאני שונא את אלה שרצים לגויים שלעשו אצלנו סדר, אבל תסביר לי מה התועלת בוויתור חד צדדי.
תראה, אין... אני אומר שוב, מלכתחילה לא היה צריך לנהוג ככה. דמוקרטיה היא מנגנון של הכרעה של רוב ומיעוט, וככה זה צריך להיות. אבל... אני אומר שוב, אנחנו רואים מה מתרחש, לא רק ברחוב, שזה עניין אחד, אלא שגם כשיש לך רוב בכנסת, לא תמיד יש לך רוב בשלל מוקדי הכוח, במדינה שהפעילו גם את הכוח הזה בחודשים האחרונים. אז עושים מערכות כאלו ואחרות לטובת, שוב, זה נשמע קצת קיצ'י, אבל לטובת הרגעת הרוחות, ולטובת האחדות בחברה הישראלית. רק כשאנחנו עושים את הצעדים האלו, ונתניהו כראש ממשלה מחפש לצעוד בתוואי הזה, אנחנו מקבלים כתף קרה מבני גנץ, וזה חבל מאוד.
אז אני רוצה לקדם, אני רוצה להסביר לך, קודם כל, תפיסת הדמוקרטיה שלך ושלי וגם של אריה, אריה יותר בצד שלך שונה לגמרי, וגם העניין של להגיד לביידן אל תיפגש. בוא, נתניהו נפגש עם המלך חוסיין לפני בחירות 96 ואמר לו, לא סליחה, לפני שרבין עלה לשלטון, אמר לו תחכה לי, אל תעשה שלום, אני אעשה איתך שלום יותר טוב. ופרסם לפני שנה הוא פרסם סרטון באנגלית, שבו הוא הודיע לכל העולם שמחסנים פה את הדמוקרטיה, בגלל החוק הזה של הפייסבוק. אז עזוב, אני מסביר לך עכשיו למה, לתפיסתי, בני גנץ לא נכנס לחדר. כי בפעם הקודמת שהוא נכנס לחדר, הוא כמעט לא יצא ממנו. הוא יצא ממנו על אלונקה עם סכין בגב, ואמר היום חברך במפלגה, אליהו רביבו, ממש היום התראיין ואמר, עודה, שמטרת התהליך היא למנוע מטרת הפשרה החדשה זה למנוע מהשופטים ליפול במלכודת של אנשי המחאה ולרקח את השופטים, זה השפה שלו. אני מוסיף גם לרקח את ביידן. אז יכול להיות שהוא פשוט לא רוצה להיכנס לעוד מלכודת.
קודם כל אני חייב לתקן אותך, לפרסם באנגלית זה בסדר, לפנות לראשי מדינות, לפנות לקרנות, לומר להם תזיקו למדינת ישראל, זה קו שלא חצינו אותו מעולם. לומר להם תזיקו במכוון למדינת ישראל, זה קו שלא צריך להיות, לא צריך לחצות בין אחים, לא צריך לחצות במדינת ישראל. וזה מה שקורה בחודשים האחרונים. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו נכנסנו לחדר עם בני גנץ. אם כבר היסטוריה ואתה עוקב אחרי התהליך עם בן כספית, אז אני מזכיר לך, בהסכם הקואליציוני שלנו עם בני גנץ, היה כתוב שמתווה טראמפ יוגש ותהיה בו הצבעה ותמיכה, בני גנץ לא טרח להסתיר את מה שאני
רואה. זה לא נכון, זה שקר מוחלט.
למה? תסתכל בהסכם הקואליציוני.
זה שקר מוחלט. אני לא צריך להסתכל, אני יודע אותו בעל פה. נושא הסיפוח.
נושא הסיפוח.
לא, אבל אני לא יכול שאתה תשקר בשידור בלי שאני אתקן את זה. נושא הסיפוח היה הנושא היחיד שבו ניתנה לכחול לבן, זה היה כחול לבן, כן, אפשרות להצביע נגד ולהתנגד, אבל לא להפיל את הממשלה על זה. וזה בדיוק מה שהם עשו.
יפה. תמשיך. לא, מה שהם עשו זה שהם הפילו את ההסכם. פנו כמו שהתגאה אמיר אשל וגבי אשכנזי.
הם לא הפילו זה, אבל זה היה מוסכם שהם יכולים לפעול נגד זה.
לא, להצביע זה בדיוק העניין.
חפעול אצלנו,
לא בארצות הברית. לא, גם בארצות הברית, לגמרי, הרי לכן הם גם לא מסתירים את זה, הם עשו את הכל בגלוי. היו חילוקי דעות על הסיפוח לפני הקמת הממשלה, וזה סוכם והוסדר בזה שנתניהו ידע שיש לו רוב לזה, והוא לא צריך אותו. אז אמרתם, הם יכולים להתנגד. ולכן שיקרת, חבר הכנסת הלוי.
לא
אני שיתם. מצטער, אבל, שתיים, זה, אבל תגיד, זה... לי, תגיד לי מה לא נכון מה שאמרת
אני
עכשיו.
אני אסביר לך מה לא נכון, זה הוגן בהסכם הקואליציוני, בדיוק כדי שנוכל להעלות את זה, וכמו שאתה אמרת עכשיו, שבזה צדקת, כדי שזה יוכל לעבור ברוב. כדי למנוע את זה, הלכו על שבני גנץ, אני מפנה אותך
למעברות. וזה היה מוסכם שמותר להם ללכת.
כתוב בהסכם הקואליציוני שמותר להם לפנות לארצות הברית ולטרפד את זה?
כתוב שמותר להם להתנגד.
להתנגד, אבל לא לפנות לארצות הברית. זה לא יכול להיות כתוב בהסכם קואליציוני.
מה זאת אומרת? באירוע כזה מדינית שאתה, ארי, אם אתה עכשיו הולכים להחזיר יישובים, אתה לא תפנה לארצות הברית? באותו הקשר אתה בקואליציה. איזה שטויות, נו באמת, תראה, אתה לוקח את הדיון פה, אני לא יודע לאן. איך הגענו לזה בכלל?
הייתי בדיון הזה,
הגענו לזה שבן אדם אומר משפט, ואם הוא לדעתך לא נכון, מתחיל ויכוח עד ברנדות.
אבל אני חי... קודם כל, זאת ברנדות, לא הייתם צריכים להרוג אותו, ואתה יודע את זה טוב. שתיים...
א', אני לא הרגתי, ב', הגיע לו, וג',
טוב, הגענו לברנדות עכשיו. אני לא יכול, ארי, אני מצטער, אני לא יכול לבוא בשתיקה כשהוא אומר, הוא מאשים את כחול לבן בטרפוד הסיפוח, אבל זה, הם עשו את זה בסמכות וברשות, זה בדיוק האג'נדה שלהם הייתה.
אז אני חושב שלא.
אבל זה סוכם בין הצדדים. עובדה שנתניהו לא האשים אותם בכלום.
זה לא אומר שום
דבר. מה? כי זה כאילו להגיד שעכשיו בוקר.
לא, הוא לא האשים. תעזוב, אנחנו מתעסקים בדברים שהם לא לעניין בכלל.
נכון. אני מסכים, מתעסקים בדברים שהם לא... כי הוא העלה אותם. מה עוד לא שאלנו אותו, ארי, תורך?
תגיד לי, למה כל כך...
רגע, אני שומע שארי עוד בהלם ממה שאמרת, כי אתה טוען שההסכם הקואליציוני...
לא, אתה ממשיך.
לא נחזור לזה.
המשמעות שלו הייתה...
לא נחזור לזה עכשיו, על גופתי, לא נחזור לזה.
האם על גופתך אני נכנע.
תעזוב, הגענו לסמטה הזאת,
היה עוד מי שנפרו בהסכם הזה, אגב. צוות 100 הימים, צוות יקום...
בסדר, כחול לבן עשה את ההסכם הקואליציוני כדי שגנץ הוא ראש ממשלה.
או, עכשיו התחלת לומר את האמת.
ברור, עמית הלוי, אני מצטער.
תגיד לי,
ההלכה היא לא שלי פה.
תסביר לי, למה נתניהו הורה שהכתבים המדיניים לא יהיו במטוס שלו בדרך חזרה? אני לא מבין את כל הקטע, באמת לא נכנסתי לפרטים.
היית שואל אותי.
אז אלוקים נמצא בפרטים, כמו שכבר נאמר, ויש שם עיכוב ביטחוני בגלל שזה ביום שישי, כיוון שהנאום של נתניהו נדחה ליום שישי בבוקר, 9:15, המושב האחרון של אספת האום הזאת, ולכן השנתית, ולכן יש שם, בגלל שיש שאלות של בידוק, ועיתונאים צריכים לעבור בידוק בכניסתם למטוס ראש הממשלה, זה יוצר עיכובים רבים לפני כניסת השבת, כדי ש... לוח הזמנים מסתדר.
הוא נדחה לבקשתו של נתניהו או בניגוד לרצונו?
לבקשתו ולחציו.
כיוון שלא יודע אם יצא לבן כספית הרבה פעמים, כיוון שמשלחות עיתונאים מלווים את ראש הממשלה נתניהו ב-20 שנה האחרונות בכל מיני צורות, אני לא חושב שיש בעיה בעניין הזה.
אז אני רק אגיד, מקווה שבכל זאת...
גם פה שיקרתי, לא היו משלחות עיתונאים. אם זה היה ביום רביעי, זה גם לא היה קורה.
לא, שיקרת רק בהקשר של כחול לבן.
לא, השאלה אם נתניהו ביקש את הדחייה הזו.
אז אני אסביר לך, ארי, אבל אני אעשה את זה אחרי, אולי אחרי שניפרד מחבר הכנסת הלוי, שאנחנו מודים לו מאוד שאלה להתראיין ביום לא פשוט. תודה רבה לך.
תודה רבה.
מחר, היום הלא פשוט הוא מחר.
בסדר, זה היום היום, הוא הטרום לא פשוט.
הכנה למזגן.
אריה, ככה, הנאום היה מתוכנן לפי הסדר לחמישי, אבל נתניהו ורעייתו שתחיה רוצים לסגור וויקנד בניו יורק, אז אפילו לחץ כבד, זה פורסם, זה לא רעיון שלי, אפילו לחץ כבד, ולקח הרבה זמן. זה כן אומר, כי אתה מדבר עם האום ואתה מתקשר.
מי פרסם?
כמעט כל הכתבים יודעים את זה, זה דבר, זה דבר...
יכול להיות, אני באמת לא יודע, אבל זה שמשהו פורסם...
לחץ... לא, כן, זה לא, ככה אנחנו חיים כל השנים, מה שלא, אם זה לא נכון, שיתבעו את המפרסם. בכל מקרה, נתניהו העביר את זה לשישי, כדי להישאר בוויקנד בניו יורק, והבעיה היא, למה יש עכשיו את הסיפור? בגלל שכשהוא ממריא במוצאי שבת, למחרת זה כיפור, ולכן כמעט אי אפשר, בלתי אפשרי, לדאוג שלא יהיה חילול שבת, כי נדבג נסגר בכיפור, בערב כיפור, בשתיים בצהריים. זה הסיפור, ולכן הם כנראה מפחדים שהכתבים, ויש גם כתבים דתיים, לא חסר היום הפמליה, יאלצו לחלל שבת עם נתניהו, הם לא רוצים שיראו את זה בקיצור, זה האירוע. פרסומת אחת.
הלוואת עוד לא במימון ישיר. קונים רכב היום ומתחילים לשלם עוד 3 חודשים. כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר ראשון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
טוב, נשמע עכשיו את שתי הדעות, נשתדל לא להפריע על בעד ונגד הדיון בבגץ על ביטול עילת הסבירות והיכולת של בגץ בכלל לדון בחוקי יסוד. פרופסור יניב רוזנאי, מנהל מרכז רובינשטיין לאתגרים חוקתיים. וואחד אתגר חוקתי, יש פה באוניברסיטת רייכמן, שלום.
ערב טוב.
שלום.
אז אתה כמובן חושב שבזכותו, אולי אפילו חובתו של בג"ץ, תסביר.
כן, חד משמעית, זה די ברור. תראו, בסוף, ברגע שהסמכות של הכנסת לשנות חוקי יסוד היא מוגבלת, וזה כבר קבע בית המשפט, הכנסת לא רשאית לשלול את ערכי היסוד של המדינה כיהודית או דמוקרטית. היא לא כל יכולה, לא אני ולא אתה, ולא המאזינים, אנחנו לא הסמכנו את חברי הכנסת להחליט שישראל היא כבר לא דמוקרטית. ומרגע שזה המצב, אז די ברור שצריך לתת שיניים משפטיות לדבר הזה, ושבית המשפט הוא זה שצריך לאכוף את ההגבלה הזאת. עכשיו, אצלנו זה במיוחד חשוב, כי הרי לחוקק חוק יסוד, צריך רוב רגיל, ואפשר לעשות את זה גם ביום אחד. אז תחשבו שפשוט כל חוק, לא משנה כמה בעייתי, כמה פוגעני הוא, אם ירצו לחסן אותו מביקורת שיפוטית, אם תתקבל העמדה השנייה, כל מה שצריך זה לתת לו את הכותרת חוק יסוד. זה פשוט לא יעלה על הדעת.
אבל פרופסור אוזנאי, הטיעון מוכר, ונדמה לי שאהרון ברק תחן אותו תחינה סופית במאמר האחרון שלו. הוא אמר, זה לא מה שכתוב בחוק, והחוק לא מאפשר. מה שמאפשר לדעתו לבגץ לפסול חוקי יסוד, זו מגילת העצמאות. אבל באמת, האם מגילת העצמאות יש לה תוקף של חוק במדינת ישראל? אם בגץ כפוף לחוק ולחוק בלבד, מה העניין מגילת העצמאות פה?
לא, זה לא שמגילת העצמאות היא חוק, הרעיון הוא, וזה לא משנה כרגע אם אתה גוזר את זה מהכרזת העצמאות, או אם אתה מתייחס לזה כערכי יסוד של השיטה, שהם הנחת היסוד החוקתית שלנו, בסוף ישראל יהודית ודמוקרטית. זה ה-DNA, זה הסדר החוקתי שלנו, ואף אחד בתוך הסדר החוקתי הזה, לא יכול להחליט שישראל היא כבר לא יהודית, או לא דמוקרטית, גם לא חברי הכנסת, מוכשרים וחכמים ככל שיהיו. זה המצב. עכשיו, אין כל ספירה, אנחנו כל הזמן שומעים איך יכול להיות שבית המשפט קבע בפסק דין בנק המזרחי שחוקי היסוד הם חוקה, ועכשיו הוא הולך לדון גם בחוקי היסוד, וכאילו הוא מרים את עצמו מסערות ראשו. אז צריך להבין, אין שום ספירה בין האמירה שחוקי היסוד הם במעמד של חוקה, הם מעין חוקה עבורנו, ומצד שני להגיד שהכנסת, גם שהיא מחוקרת חוקי היסוד, היא מוגבלת. זה אגב גם מה שקורה ברוב המדינות בעולם. החוקה קובעת שאפשר לשנות אותה, למשל בגרמניה, אבל היא קובעת שאי אפשר לשנות אותה באופן שחותר תחת היסודות הדמוקרטיים. זה הרעיון.
ואז זה משאיר אם ככה בעצם את ההחלטה בידי השופטים להחליט איזה, אני עכשיו בנעליו של אריה, איזה שינוי הוא מהווה שינוי של היסוד הדמוקרטי או פגיעה באחד מהערכים המכוננים של המדינה. אני מדייק?
חד משמעית, זה נכון, אבל צריך להבין שהבעיה הזאת קיימת למעשה בכל מדינה. גם בגרמניה, כשהשופטים צריכים להחליט האם תיקון לחוקה הוא סותר את כבוד האדם באופן שבאמת מהווה שינוי משמעותי של הזהות החוקתית, הם צריכים לפרש את זה. אבל בדיוק בשביל זה יש לנו א', הרכב מאוד מאוד רחב שיבחן את השאלה הזאת, ושנית, אנחנו בדרך כלל מדברים על ליבת המאפיינים של המדינה כיהודית ודמוקרטית. לא כל פגיעה בדמוקרטיה.
טוב, אז שאלה אחרונה, לפני שנעבור לדעה הפוכה, אני דווקא, כשאני קורא את פרק ג' בבתי המשפט, בחקיקה עצמה, בית המשפט העליון, בסעיף ג', בית המשפט העליון יושב גם כבית משפט גבוה לצדק, בשבטו כאמור ידון בעניינים אשר הוא רואה צורך לתת בהם סעד למען הצדק, ואשר אינם בסמכותו של בית משפט או של בית דין אחר. אני רואה פה סמכות גם לדון בחוקי יסוד, זאת אומרת, הסמכות שלו לא מוגדרת, זה הסיפור. מצד שני, עצם העובדה שחוקי יסוד, המהפכה המשפטית הגדולה הייתה בזה שאפשר לפסול חוקים, אם הם סותרים חוקי יסוד, יש לי פה את ההתנגשות הזו.
כן, די ברור שסעיף 15 ג' לחוק יסוד השפיטה נותן סמכות כללית. אני אישית לא מסתמך רק על הסעיף הזה, כי אם מחר יתקנו את הסעיף,
אז אנחנו נמצאים באיזשהו לופ. הסמכות של בית המשפט היא סמכות שהיא סמכות טבועה, היא אינרנטית, בתפקיד של בית המשפט.
אתה מדבר על חוק הטבע בעצם, וגם זה...
לא חוק הטבע, לא חוק הטבע, המדינה כיהודית זה לא חוק הטבע.
סמכות טבועה ואינרנטית שאף אחד לא נתן לו? מאיפה זה ניתן לו? טבועה ואינרנטית, מאיפה? מה המקור?
מרגע שקבענו שהמדינה היא דמוקרטית, אנחנו צריכים מנגנונים שהגנו על הרעיון הזה.
כן, אבל הפרשנות של מהי דמוקרטיה היא בידי המחוקק.
לא, היא לא יכולה להיות פרשנות סופנית, זאת אומרת שאין עליה שום הגבלה, כי יקרה מה שקרה נניח במצרים, שבחסות הדמוקרטיה יעלו האחים המוסלמים שהם אנטי דמוקרטיה. למשל, זה קרה לא רק במצרים. אבל שמע, אני רוצה שישאר לנו זמן גם לצד השני, אז תודה רבה לך, פרופסור אוזנאי, והצד השני זה פרופסור משה כהן אליה, מומחה למשפט חוקתי, שלום.
ערב טוב.
שלום, אני צד שני, אבל אני חבר מאוד טוב של יניב, אז לא לגדף.
איזה יופי,
אנחנו לא נגדף אותו.
באמת כיף לשמוע שבסוף יש גם חברויות במשני צידי המתרס. הסברך למה אסור שזה יקרה, שיהיה דיון כזה בבגץ?
תראה, אני חייב לומר שאני לא הייתי אומר שאין בשום מקרה, בשום סיטואציה סמכות לבגץ, כי יכולים להיות מקרים מאוד מאוד חריגים, כך לדוגמה המקרה הזייתי שעובר חוק יסוד הגזענות, אוקיי? במקרים כאלה אני חושב שכמעט כולנו נסביר שמישהו צריך לבלום את המהלכים האלה, אבל בוא נעזוב לרגע את העניין הזה.
לא, אז אתה כבר משאיר, יש פה חריץ שאתה באמת בעצם אומר עכשיו, אני לא הכרתי דעתך, אתה אומר עכשיו שזה לא סוף פסוק, זאת אומרת יש מקרים שבהם בית המשפט העליון כן יכול להתערב בחוק יסוד, אם יש פגיעה אמיתית כמו שאנחנו תמיד משתמשים שהג'ינג'ים לא יוכלו להצביע, אתה אמרת חוק הגזענות, אוקיי, תמשיך.
תשמע, מדברים על הג'ינג'ים, מדברים על הגזענות, מביאים תמיד את המקרים המאוד קיצוניים האלה, כשאתה נמצא באקלים של חרדה, ואת חושב שהצד השני רוצה להרוג אותך. זה חלק מהבעיה של עליית הכיתוב. אבל אני רוצה להגיד דבר אחר, שהוא מאוד משמעותי לדעתי. מה שצפוי לקרות בעוד חודשיים, כשהנשיא החיות תקריא את פסק הדין, הוא שינוי משטרי במדינת ישראל, לא פחות מזה, ואני אסביר למה. תראה, אהרון ברק, מה שהוא עשה עם המהפכה החוקתית, הוא העביר אותנו מדגם של דמוקרטיה פרלמנטרית בריטית, כמו שתמיד היינו, לדגם של דמוקרטיה חוקתית. ופסק הדין בעניין בנק המזרח, אפשר להסביר אותו, כי בכל זאת נשמח על חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שהכנסת קיבלה, ומישהו צריך לפרש אותו. מה שאנחנו עתידים לראות עכשיו, זה מהפכה על חוקתית. מהפכה שהיא מעל החוקה, ואני חושב שכמו שאלדד אמר, במידה רבה של צדק, היא מעוררת את שאלת היסוד מי הריבון במדינה הזאת, אוקיי? עכשיו, היו כבר חוקרים שטענו שמה שקורה בישראל כחלק מתהליך גלובלי של עליית הכוחות האליטיסטיים, מדובר כאן בעצם במעבר לשיטה שנקראת יוריסטוקרטיה. שלטון של שופטים.
אתה חושב שאתה בהרצאה עכשיו בקתדרה, אבל לא.
יש לנו דקה.
אנחנו מחפשים משהו יותר פשוט. אני אשאל אותך משהו אחר. קודם כל, אני חושב שהיו התערבויות של בגץ וחקיקה עוד לפני ברק, אתה יודע את זה, וגם שמגר, והגרנת.
ולא חוקי יסוד.
בסדר, חוקי יסוד זה פעם ראשונה עכשיו, זה לא ברק.
אבל היו התערבויות.
אבל רגע, השאלה הפשוטה שרציתי לשאול, שאלת ההדיות, זה מחר הכנסת תעביר איזה חוק, לא חוק יסוד, נניח ערבים לא יוכלו להצביע או משהו כזה, או אפילו פחות חמור, בגץ יפסול אותו בצדק, לא יהיה על זה חילוקי דעות, ודקה אחרי זה ביום עבודה אחד, ברוב של 2-1, כי זה ככה היום אפשר להעביר חוק יסוד, הכנסת תעביר את אותו דבר רק כחוק יסוד ונגמר הסיפור.
כן, מה שאתה רואה עכשיו זה בדיוק הבעיה של המהפכה החוקתית של ברק, שהוא יצר את העניין הזה של לכנסת יש גם רשות מכוננת וגם רשות מחוקקת, זה הזמנה לפוליטיקאים להשתולל בדיוק מהסוג שאתה מתאר. מה שצריך לעשות, זה ברור שזה מה שצריך לעשות, זה לקבוע את חוק יסוד החקיקה, שיקבע הליכים נפרדים לקבלת חוקי יסוד, והליכים נפרדים לקבלת חוקים רגילים.
זה אני איתך לגמרי.
יש הצדקה להתערבות של בית משפט במקרים מאוד
קיצוניים. אז אנחנו חושבים אותו דבר, אם חוק יסוד היה הליך חקיקה אחר, הרבה יותר מאתגר כמו שצריך, הייתי מסכים לחלוטין, כי אז אפשר היה לעשות מה שאמרת לך הרגע.
אבל אף אחד לא דרש הליך חקיקה מיוחד בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. ועכשיו ברק מציע היום שאפשר יהיה לבטל חוקים רטרואקטיביים, למרות שבחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.
אריה, המשפט זה לא מתפתח.
כבוד האדם וחירותו נקבע שכל מה שחוקק עד אז לא יבוטל.
בטענה שלך לגבי העבר, אתה צודק. הליך החקיקה בעבר לא היה בסדר, ובאמת בגץ לקח לעצמו יותר מדי כוחות. השאלה היא, מה עושים מכאן והלאה? ברור לנו שכחברה, וכדי לייצר פה יציבות, אתה חייב להסדיר בצורה שונה את נושא קבלת חוקי יסוד. אחרת אתה מקבל את השכונה שאנחנו קוראים עכשיו במדינה שלנו.
וזו הטרגדיה. הטרגדיה היא שהיה צריך לעשות רפורמה, היה צריך במהלך הרפורמה הזו גם לקבוע איך מחוקקים חוק יסוד, לעשות את הכל בנחת, אחרי דיון עמי, ולא לא הדבר הזה שהם ניסו פה לעשות בבת אחת, ועכשיו
כולנו נמצאים שם נמצאים. אבל הסיבה שלא מצליחים זה לא כי אין פתרונות, כי אין אמון. זה משבר חברתי, סוציולוגי, כל עוד האמון לא ייבנה מחדש, לא יצליחו אף פעם להגיע להסכמות.
אני מסכים גם עם זה. פרופסור משה כהן אליה.
הנה, אתה רואה, הסכמנו יותר ממה שחשבת.
נכון, אני חושב שדעתך היא לגיטימית לגמרי, והיא לא רחוקה מאוד מדעתי, ובטח מדעתו של הרי. תודה.
תודה רבה.
תודה. להתראות שלנו.
אפרת, להתראות קורמן, תעשי דיווחי תנועה, פרסומות מחזור. דוקטור יצחק הרשקוביץ, מהחוג לפילוסופיה יהודית בבר אילן, שחקר את בריחת הרבנים החרדים בשואה. שלום.
שלום רב.
אנחנו מנסים לצלול, אריה ואני פה, לשני נושאים בעקבות דבריו של אייכלר אתמול, ואתה מופקד כאן על מה שנקרא בריחת האדמו"רים. מדובר בשלושה אדמו"רים חשובים, אם אני זוכר נכון, סאטמר, גור ובלז, שברחו לפני השואה מהקהילות שלהם באירופה.
בזמן השואה.
בזמן השואה, סליחה. במהלך השואה.
מקבל את התיקון. אתה אחראי לאחד המחקרים בתחום הזה, ספר.
המחקר שלי פחות עסק בבריחה עצמה, כי היא עובדה שקשה להתווכח עליה, והיו לא רק הם, היו עוד כמה וכמה, אם כי האמת צריכה לאמר שהרוב המוחלט של המנהיגות החרדית, גם החסידית וגם הלא חסידית, נשארה כמובן, היו בודדים, חלקם בעלי פרופיל מאוד גבוה, שאכן ברחו. המחקר שלי חשף בזמנו את העובדה שהייתה על כך ביקורת, בזמן אמת, מחוגים רבנים אחרים. כלומר, שבניגוד לאיך שניסו לצייר את זה חלק מהחסידים, כאילו בעצם היה מדובר בפעולה שהיא מוסכמת על הכל, שמובן לכולם עד כמה חשוב להציל את הרבי, ולבר והוא מצילים את כולם כמובן, הרי שבזמן אמת בהונגריה, וזה חשוב להבין למה בהונגריה, בהונגריה הייתה ביקורת מאוד מאוד חריפה בתוך חוגים רבניים, על ההתנהלות הזאת של חלק מהאדמו"רים. עכשיו, זה חשוב להבין את זה בהונגריה, כי הונגריה, הגרמנים נכנסו אליה רק במרץ 44. ולמעשה, אליה התנקזו הרבה פליטים, תחילה מסלובקיה, ולאחר מכן מפולין, וגם רבנים רבים ואדמו"רים רבים התנקזו לשם. התהליך של הגטואיזציה והשילוח למחנות ההשמדה היה מהיר בצורה קיצונית. למעשה, כל פעולות ההשמדה ביהודי הונגריה הם פחות או יותר התקיימו במהלך 8 שבועות. שבפרק הזמן הקצוב הזה, שהייתה מנהיגות יהודית מאוד רצינית בהונגריה, באותה בפרט אורתודוקסית, חלקה חסידית וחלקה לא חסידית, מתוך הקהילות הללו בורחים כמה רבנים בעלי פרופיל מאוד מאוד גבוה, לא רבנים אלא אדמו"רים חסידים, בעלי פרופיל מאוד גבוה. והדבר הזה חולל גלי הדף. יש לנו מאותה תקופה, ממש בימים שלפני כניסת הגרמנים, עוד הודפסו כתבי עת תורניים, גם בבודפשט, גם בווייצן, גם בקלויזנבורג, ערים נוספות במרחב, ובכולן כמעט, בכל כתבי העת שעוד נותרו, היו מאמרי ביקורת רבנים כנגד התופעה הזאת של נטישת הקהל.
אבל דוקטור הרשקוביץ, אנחנו מכירים את התופעה שבמלחמה הקרה, הכינו במדינות המערב מקלטים אטומיים להנהגה. לא רק במערב, כמובן גם בגוש המזרחי, אבל היה ברור שאם תהיה קטסטרופה עולמית, צריך יהיה לשמר את ההנהגה כדי להמשיך לאחר האסון. לא ראו את זה בדרך הזאת?
קודם כל, אתה מעלה נקודה מאוד חשובה, אריה, ואני באופן אישי גם נוטה להסכים איתך, אני גם הבהרתי את זה דרך אגב בזמנו במחקר שלי, ימים גם הייתה לי הזכות לכתוב מאמר קטן על דמותו המנהיגותית של הרבי מבלז, שאכן ברח, אבל הוא עצמו שילם מחיר אישי מאוד כבד,
אשתו וילדיו נספו.
צאצאה נספו ורעייתו נספתה, בהחלט, כלומר, אלה לא אנשים שהיה להם פיקניק בשואה, חס ושלום. מחד גיסה, מאידך גיסה, יש הבדל בין מדינה ריבונית, שהמנהיגות שלה מקבלת יחס מועדף מבחינת השמירה שלה, כי בהיעדר בונקר למדינה, בהיעדר בור לצבא, המדינה לא תוכל לתפקד. עכשיו, קהילה שהיא בעצם קבוצת מיעוט נרדפת, תחת אימי הקלגסים הנאצים. הקהילה נרדפת. זה לא שהמנהיג
אני רוצה אז לקטוע אותך, ולקריא לך דווקא אייטם מכיכר השבת, כשהרבי מביל גורי הבטיח, תשאר פה,
זה האח,
אח של האדמור מבלז, ובעקבות בריחת האדמור, הוא הרגיע את החסידים והבטיח שלא יונה להם כל רע, ציטוט הצדיק רואה שתשרה פה לתושבי מדינה הזאת מנוחה ושלווה, ואני בכלל, כל האירוע אני מעלה אותו אריה, לא כי אני, אתה יודע, ברחו, אתה יודע, העניין הוא שהקטע הזה של אייכלר, שישועת השם וניסי ניסים, אז כנראה הם לא כל כך סמכו על זה, זה האירוע מבחינתי.
בואו נשים רגע את אייכלר בצד, הוא בלמנו כשהמחקר שלי התפרסם, הוא דאג שבעיתון הארץ, הוא קרא לי מכחיש שואה, לא יודע למה מכחיש שואה, אני חושב שאני צאצא של ניצולי שואה בדיוק כמוהו, אבל בסדר, לא נורא, נבלע את זה. צריך להבין שגם הממרה הזאת, הדיבורים הללו שהרבי מבלגורה, מוטל מבלגורה, אחיו של דבר על רוקח, האדמו"ר מבית, אנחנו יודעים את סוף הסיפור. ובגלל שאנחנו יודעים את סוף הסיפור, זה נשמע ונראה מאוד רע. אבל בואו רגע ננסה להיכנס לנעליהם. אני לא מקנה בהם. לא מקנה באף אחד שיצא משם, וגם לא בהכרעות.
וגם לא מבקר אותם.
בואו ניקח את זה, אתם יודעים מה, יהיה יותר קל לדבר על רב רפורמי, מאוד חשוב, לאו בק. לאו בק היה למעשה הרב הכי חשוב והכי מוכר בקרב כל יהדות גרמניה, הוא היה בטרזינשטט. לאו בק היה בטרזינשטט, הוא ידע, וגם לאחר מלחמה הוא ידע בזה בפה מלא, הוא ידע ששולחים את היהודים להשמדה, והוא ידע גם שולחים חסיד לטרזינשטט, ולמרות זאת הוא סירב לדבר על זה בטרזינשטט, הוא העביר שיעורים על אפלטון ועל פרשת שופו והכל. ושאלו אותו,
דוקטור רשקוביץ, זה מרתק, אבל נגמר לנו הזמן. לא יודעת, לא הכרתי את הסיפור של לאו בק בפעם
הבאה, בסדר? אני רק אגיד במשפט אחד, מה שלאו בק אמר, לאו בק אמר, מה זה היה עוזר להם אם הם היו יהודים? אני לפחות...
אולי היו שניים שהיו חופרים מנהרה ובורחים.
מדהים.
זה לא הצליח לאף אחד, כידוע.
מדהים. היו בודדים שכן.
בודדים שכן, תודה.
בוודאי. תודה רבה.
יום טוב לכולם. שלום שלום.
זווית אחרת. פרופסור דינה פורט, חוקרת באוניברסיטת תל אביב, יועצת אקדמית של יד ושם, שלום.
שלום לך.
שלום וברכה.
אנחנו עכשיו מדלגים לפה, להנהגה הציונית. אריה, תשאל אותה.
האם באמת ההנהגה הציונית שהואשמה על ידי אייכלר, הייתה אדישה לגורל היהודים באירופה? אמרו, מי שלא היה ציוני ולא עזב כשעוד יכול היה, אין לנו מה לעזור לו. אנחנו נתרכז במה שאצלנו, זה היה היחס?
לא ולא. התשובה היא לא ולא. כי, קודם כל, בואו נחשוב שנייה אחת על הרכב היישוב. אנחנו מדברים הרי על היישוב, נכון? היישוב מנה ערב המלחמה ב-39, 475 אלף נפש. 475 אלף נפש, רובם המכריע, עלה ארצה מאירופה, בין 1933, כלומר עליית היטלר לשלטון, ל-39, מספר היהודים בארץ הוא שלש, פי שלושה. היו 130 אלף ב-33. עכשיו, כולם השאירו שם משפחות, השאירו הורים. חלקם היו אנשים צעירים, היו כמו חיל חלוץ, עליית נוער, סטודנטים, חלוצים בקיבוצים וכך הלאה. איך ייתכן שאנשים משאירים את המשפחות ומדישים לגורלם.
זה באמת נשמע לא הגיוני, אבל מה עם הביטוי של שרת, שייחסו לשרת, שאנחנו לא צריכים את אבק האדם של נלפקה?
שח שטויות. באמת, בוא דווקא שרת. תראה, זו סתם האשמה, זו התפסות במילה אחת, אבק אדם שנאמרה בקונגרס, בקונגרס הציוני של ערב המלחמה. אבל האמת לאמיתי, שלא רק שהיישוב לא היה אדיש, אלא נקדשתי 5 שנים לקרוא את כל התיק, את כל התיקים הרלוונטיים בארכיון הציוני, את העיתונות, את ההתכתבות, את המברקים. קודם כל תיקחו בחשבון שעד שהבינו לא רק היהודים ביישוב, גם באירופה עצמה, עד שהבינו שיש השמדה שיטתית, אנחנו בסוף 41 ובסוף 42. עד שהבינו, ואז התארגנו וניסו לעשות. חברים, צריך לקחת בחשבון, אני לא יודעת אם זה דבר שאייכלר, חבר הכנסת ישראל אייכלר יכול לתפוס, היישוב היה חסר אונים, והציונות הייתה 10% בעם, ולא היה לה שום משקל פוליטי,
כן, לא יכלו, אז רגע,
בינלאומי. מה היא יכלה כבר לעשות? מי הקשיב לה בכלל?
אז פרופסור פורט, אז אני רוצה לדלג לארצות הברית, ולשאול אותך על היהודים שם. יש טענה, ואני די חקרתי אותה כשכתבתי על נתניהו, שהמנהיגות היהודית בארצות הברית הייתה נחיית, זאת אומרת, מרכינת ראש, ולא הפכה שולחן על הנשיא, אבל הייתה שם את קבוצת ברגסון, ששם היה גם אביו של נתניהו, פרופסור בנציון נתניהו, שכן עשו את זה, וכן ניסו להשפיע על הרפובליקנים, שישפיעו על דמוקרטים, שהנשיא יפעיל את השפעתו, למרות שזה אמצע מלחמה, לפחות שהבריטים יפתחו את שערי הארץ, או יפציצו את המחנות וכו'. את מכירה את זה?
אבל זה לא ריאלי. מה זה הבריטים יפתחו את שערי הארץ? תשמעו, זה זמן מלחמה, זמן שנלחמת עולם, שנהרגו בה על פני כל הכדור 60 מיליון נפש. נכון? מתוכם חס ושלום תפו 6 מיליון שלנו.
10%.
אבל אנחנו מדברים על מלחמת עולם, על זה שבעלות הברית יש להם מלחמת עולם על הידיים. כשהציעו להם חליפין, למשל, להחליף טמפלרים מהארץ ביהודים. אמרו להם, מה פתאום יהודים? יש לנו, לבעלות הברית, בייחוד לבריטים, יש לנו צוותי אוויר שבועים אצל הגרמנים. אמרו, אלו שורה שלמה של תוכניות הצלה. כופר. אמרו, סליחה. יש בלוקדה על כל אירופה. להעביר כסף או חבילות, להעביר סחורות, זה לעזור לגרמנים. כל מה שניסית לעשות.
ועדיין הם לא היו חייבים לנעול את שערי הארץ לספינות
שלו.
הערנו את הדוב, עכשיו אריה והבריטים.
אני לא באה לסנגר על הבריטים, בוודאי שלא. תקראו בספר שלי, הנהגה במלכוד, מה אני כותבת על האופן שבו הבריטים חסמו תוכניות הצלת ילדים. אבל זה לא הציונים חסמו, כמו שאייכלר אומר, על הציונים לא היה שום כוח לחסום או לא לחסום. הייתה לבריטים מדיניות ברורה. הם העדיפו לתמוך ולקבל את תמיכתן בחזרה של ארצות ערב, ולא של היישוב שהיה בקושי חצי מיליון.
פרופסור פורט, אפשר לדבר על זה עד הבוקר, הבנו.
כן, אבל בבקשה, משפט אחרון.
כן.
בוודאי שהיישוב, בעקב הרכבו, בעקב קשריו לאירופה, רצה להציל כמה שאפשר, אין מה לדבר. אבל הוא היה אנונים, בלי שום כוח פוליטי, בלי צבא, בלי יכולת להגיע פיזית, בלי שום פיתיון לבעלות ברית.
וכמה טוב שהיום זה אחרת, ויש לנו כוח. פרופסור דינה פורט, תודה ושנה טובה.
תודה רבה, שנה טובה.
תודה גם לכם, חברים.
פרסומות ונחזור. אריה כץ, חובש בכיר, הצלה ללא גבולות, מרקש שלום.
ערב טוב.
שלום, צהריים טובים.
יש לנו שתי דקות שתספר לנו מה המצב שם, עד כמה חמור, ואתם באמצע חילוץ, נכון?
כן, האמת היא שאנחנו ממש ברגעים אלו, הייתם אמורים לדבר בעצם עם מנכ"ל הארגון, ופילגו אותנו בעצם איזשהו כתובת. לאט לאט מגלים שיש פה פשוט המון כפרים, שאנחנו נמצאים במרחק לחצי שעה ממרקש, ויש כמות של כפרים שנמצאת על הערים, שעדיין לקוחות החילוץ בעצם לא הגיעו אליהם. וככל שאנחנו מתקדמים יותר פנימה, אז אנחנו נקראים לעוד בקשות של עזרה מאנשים, מכתובות. אז ממש לפני כמה דקות אנחנו כרגע פרסנו אותי עוד בכניסה לאיזשהו בית, שמשפחה מצאו איזה מישהו אחרי ממש דומיים, אז כל אחד הלך, יש פה איזשהו סוג של אתר הריסות שלקח הרבה זמן כנראה שהצליחו לפנות אותם, ונצאו איזשהו משפחה פה למטה, אז אנחנו עכשיו רק נכנסים אליהם.
יש לכם ציוד, ציוד חפירה, ציוד פינוי, לא הגעתם בלי ציוד כבד לשם?
אנחנו ארגון הוא ארגון רפואי, שבעיקר בסיוע הומניטרי בעולם. אין לו ציוד לחילוץ, אבל אנחנו מצטרפים פה ליחידות מקומיות, שאנחנו עובדים איתם בשיתוף פעולה כל השנים, שהם בעצם אנחנו מנובים על ידם. ואיתם אנחנו מצטרפים בעצם לאתרי חילוץ ולמקומות היותר מורכבים.
תגיד אריה, איך נראית מרקש? זה נראה, זה רק כמו שמספרים לנו, או שהעיר עוד קיימת?
אז זהו, האמת היא שמרקש עצמה היא עדיין נראית תוססת ובסדר, אבל כשמתרחקים קצת מרחק של 20 דקות, חצי שעה, המרות ולצערי גם הריחות והמקומות שאתה נמצא, הם פשוט, ככל שאתה מתקדם יותר לאזור האסון, מהמימדים הם באמת אולי לא במספרים, אבל במראות הם הרבה יותר ממה שנראה במרקש עצמה.
ואתם שם בעצם בהתנדבות יחידים כזו, כי מרוקו עדיין מסרבת לקבל עזרה רשמית.
נכון, אנחנו לא הגענו מטעם משלחת.
לא, מכל העולם
הרי. לא, ארבע משלחות אושרו. ארבע מדינות.
אנחנו הגענו בעצם כמשלחת מטעם הארגון שהוא ארגון בינלאומי. הגענו עצמאית מטעם מרוקו. יש פה ארגון שאנחנו עובדים איתם בשיתוף פעולה במשך כל השנים. טוב. במרוקו ובצרפת.
הלוואי שתצילו שם כמה שיותר. אריה כץ, הצעה לגבולות, נגמר לנו הזמן. תודה רבה לך, אורחים ומפיקים, אפרת קורמן ואסף נבואה, אחרי לשידור שקד וולפין, עורכי הדיגיטל, דוד זבולוני, שני רומנו, ומה הורת, לא כתוב לי מי בספורט, אז בטח יש ספורט.
ספורטאים יעזרו לנו בהמשך. זה באמת מפתיע שוויתרו על הסיוע המדינתי שלנו, כי ארבע מדינות נמנה לי כבר ביקשו מהם ושלחו משלחות.
נתראה מחר.
מיד ב-103 FM ספורט עם רון קופמן, צביקה שרף ואלי סהר. 103